פסחים דף למד ה', מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. הסוג מאכל היחיד שיש מצוות עשה מהתורה לאכול, זה אכילת מצה בליל הסדר. הפסוק אומר, בערב תאכלו מצות. מצוות עשה מהתורה לאכול את המאכל הזה שנקרא מצה. המשנה שלפנינו תעסוק איך מייצרים מצה, איזה מצה כשרה, איזה מצה לא כשרה. כמובן מדובר פה שהיא לא חמץ, אין בה חשש חמץ, אבל יש מצות מסוימות שאפשר לאכול אותן בתור מצה בפסח, ויש מצות שלא. במשך ארבעה דפים נעסוק בנושא הזה של מצה. אומרת המשנה, אילו דברים, אילו סוגי מיני דגן, שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, כשהוא עושה אותם מצה, הוא אופה מהם מצה. כמובן מדברים פה על הרשימה של חמשת מיני דגן המפורסמים. בחיטים, בסעורים שאנחנו מכירים, בקוסמין, זה לא מה שאנחנו מכירים קוסמת, אלא זה מה שנקרא חיטת הספלטה. באנגלית או גרמנית קוראים לזה ספלט. זה הכוונה קוסמין. ובשיפון, ובשיבולת שואל, שני אלה גם כן שאנחנו מכירים. למה זה נקרא שיבולת שואל דרך אגב? כי השיבולת נראית כמו זנב של שואל. המשנה מביאה רשימה של סוגי מצות, שיש עליהם איזשהו פקפוק הלכתי, החלק הראשון ברשימה, בכל זאת אפשר לאכול מהם מצה בפסח, החלק השני ברשימה אי אפשר לאכול מהם מצה בפסח. קודם כל, באיזה סוגי מצות, למרות שיש בהם איזשהו חשש הלכתי, בכל זאת אפשר לצאת בהם ידי חובת אכילת מצה בפסח, ויוצאים ידי חובה במצה שנאפתה מקמח של דמי. דמי זה תבואה שאדם לקח מאחד שלא נאמן על המעשרות, אבל מכיוון שרוב עמי הארץ מעשרים, אז אתה יכול לתלות שמן הסתם, הוא נתן מזה מעשרות. בכל זאת חכמים תקנו, שיתנו מזה מעשרות על הדמי. כי אנחנו מדברים על אחד שאפה מצות מקמח של דמי, שלא הפרישו מזה מעשרות. כמו תקנת חכמים, בכל זאת הוא יוצא בזה ידי חובה, והגמרא תבהר למה. וכן יוצאים ידי חובה במעשר ראשון, שנתלה תרומתו. מה זה מעשר ראשון? שאדם צמחה לו תבועה בשדה, הוא צריך קודם כל לתת תרומה גדולה, עין רגילה, עין בינונית, זה נקרא נותנים אחד מ-50, על כל 50 נותנים אחד. אחר כך הוא נותן מעשר ראשון, עשירית ממה שנשאר לו, נותן את זה ללוי. הלוי צריך לתת מהמעשר ראשון, עשירית נותן תרומת מעשר לכהן. הכהן מקבל בעצם פעמיים תרומה, פעם אחת מבעל השדה הוא מקבל אחד מ-50, אחרי זה הוא מקבל מהלוי, עשירית מהמעשר ראשון. עכשיו, אם הלוי נתן תרומת מעשר לכהן, אז אפשר להפות מזה מצה מהמעשר ראשון הזה, ויוצאים בזה ידי חובה. וכן יוצאים ידי חובה במעשר שני והקדש שנפדו. יש מעשר שני, אחרי שאדם הפריש תרומה, מעשר ראשון, הוא צריך להפריש בחלק מהשנים מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? מעלים את זה לירושלים ואוכלים את זה בין החומות של ירושלים העתיקה. אם אחד גר רחוק מירושלים, קשה לו מאוד לקחת את המעשר שני עד ירושלים, התורה נותנת לו אפשרות לפדות את המעשר שני בכסף. כאן אנחנו מדברים באחד שפדה את המעשר שני, אז אומרת המשנה שהוא יוצא בזה ידי חובה, הוא יכול לעשות מהמעשר שני הזה שהוא פדה כבר, שזה כבר לא מעשר שני עכשיו אלא זה חולין, כי הקדושה של המעשר שני הלכה אל הכסף, את הכסף הוא יעלה לירושלים ובזה יקנה מאכלים ויאכל בירושלים, אבל התבועה שנשארה, שכבר נפדתה, הוא יכול לעשות מזה מצות, כי זה כבר אין איזה קדושת מעשר שני. וכן הקדש שנפדו. מה זה הקדש? אדם שלקח תבועה והקדיש לבדק הבית, לבית המקדש, כדי שהגזברים יוכלו לתחזק את בית המקדש. אז ההקדש הזה אסור כמובן לעשות מזה מצה. זה ממון של הקדש. אבל אם אדם פדה, איך שילם כסף לגזברים של ההקדש ואמר להם, אני רוצה לפדות ממכם את התבועה, אז התבועה הזאת הוא יכול לעשות ממנה מצה. והכהנים יוצאים מדי חובה בחלה. הרי כל יהודי שאופה עיסה בגודל של עשירית העיפה, הוא צריך להפריש מזה חלה. כמו שאנחנו עושים, הפרשת חלה. היום מה עושים עם הפרשת חלה? משליחים את זה, שורפים את זה. למה? כי אין כהנים טהורים שיוכלו לאכול את החלה. אבל אם יש כהנים טהורים, בזמן שבית המקדש ייבנה בעזרת השם, יעשו פרה אדומה ויתארו את כל עם ישראל, יהיו כהנים טהורים, ואז יוכלו לאכול חלה. אפשר לעשות מהחלה הזאת, כמובן, לשמור עליה חזק שלא תחמיץ, לעשות מזה מצות, ואפשר לצאת בזה ידי חובה בפסח לכהנים. וכן, הכהנים יוצאים ידי חובה בתרומה. אם הם קיבלו תרומות מחיטים, הם יכולים לעשות מזה מצה ולצאת בידי חובה מצה שהיא תרומה. כהן יאכל שתי מצוות, יהיה לו גם מצווה של אכילת תרומה וגם מצווה של אכילת מצה. אבל עכשיו המשנה מביאה רשימה של דברים שבהם, מכיוון שיש בהם איסור אכילה, לא יוצאים במיני חובת מצה בפסח. לא יוצא ידי חובה מצה בטבל. אם יש לו פה תבועה שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות, אז אם הוא עשה בזה מצה, הוא לא יכול לצאת בזה ידי חובת מצה בפסח. וכן, במעשר שני, או והקדש, שלא נפדו. כמובן מדובר פה על מעשר שני מחוץ לירושלים. לגבי מעשר שני בירושלים, אנחנו נראה בעזרת השם, הגמרא תדון בזה בתחילת דף למדבב. אבל בכל אופן, או הקדש שלא נפדו, אם אדם עשה מזה מצה, אז האדם לא יכול לצאת בזה ידי חובת מצה בפסח. וכן, חלות התודה ורקיקי נזיר. אז תכף נרחיב מה זה בדיוק חלות התודה ורקיקי נזיר, אבל שני אלה, אז זה תלוי. האם אפשר לתת בזה ידי חובת מצה או לא, זה תלוי. טוב, צריך לדעת ככה. כשאדם מביא קורבן תודה, הקדוש ברוך הוא עשה איתו נס, עבר את הים, עבר את המדבר, היה חולה ונהיה בריא, היה בבית הסוהר והשתחרר, צריך להביא קורבן תודה. ביחד עם קורבן תודה מביאים 40 לחמים. 10 חמץ ועוד 30 לחמים של מצה. קשרים לפסח. מביאים את זה כל השנה, את התודה. כשמביאים קורבן תודה, מביאים כל השנה 30 מצות בעצם. יש חיוב שזה חייב להיות מצה, אסור שזה יהיה חמץ. 30 מתוך 40 לחמים של תודה חייבים להיות מצה. אז אם כן, יש בן אדם שיש לו פה עכשיו לחמי תודה שהם מצה. או נזיר שצריך להביא קורבן נזיר, ובנוסף הוא גם מביא רקיקי נזיר. זה 20 לחמים שהם כולם מצה. אז בעצם הם מצות, עושים אותם בדיוק כמו שעושים מצה. שלהם אפשר לצאת בהם ידי חובת מצה בפסח, אז תלוי. אם עשם לעצמו, הוא היה צריך להביא קורבן תודה, או שהוא היה נזיר, הוא היה צריך להביא קורבנות נזיר, והוא הפריש את הלחמים האלה של מצה לעצמו, אז אין יוצא בהם ידי חובת מצה. כי זה כבר מוקדש בשביל הקורבן. אבל אם עשם כדי למכור בשוק, אם הוא בעל מאפייה שמוכר לאנשים שמביאים קורבן תודה או נזירים, מוכר להם מצות בשביל שיוכלו להביא את זה יחד עם הקורבנות שלהם, אז יוצאים בהם. בהתחלה הוא עשה את זה בשביל למכור לצורך קורבן תודה וקורבן נזיר, אחר כך הוא חזר בו והוא רוצה לצאת בהם ידי חובת מצה, יוצאים בהם ידי חובה. אומרת הגמרא, במשנה למדנו את חמשת מיני הדגן. יש חיתים ויש שעורים, ובנוסף יש גם קוסמין, שיבולת שועל, שיפון. מביאה הגמרא ברייתא שנוגעת לעניין הפרשת תרומות ומעשרות. כמו שאנחנו יודעים, כשמפרישים תרומות ומעשרות, צריך להפריש מחיתים על חיתים, מסעורים על סעורים, לא להפריש מחיתים על סעורים או מסעורים על חיתים. אז זאת אומרת הברייתא תנא, קוסמין מן חיתים, שאפשר להפריש חיתים על קוסמין או קוסמין על חיתים, תרומות ומעשרות. שיבולת שועל ושיפון מין סעורים, ואפשר להפריש מזה על זה תרומות ומעשרות. מה זה קוסמין? אז אנחנו יודעים מה זה. אמרנו שזה הכוונה חיטת הספלטה, אבל בארמית זה היה נקרא גולבה. שיפון, זה מה שאנחנו קוראים לו שיפון. בארמית זה נקרא דישרה. שיבולת שועל זה מה שנקרא אצלנו שיבולת שועל. בארמית זה נקרא שבילי תעלה. אז מצות מאורז, מדוחן, אפשר לעשות או אי אפשר לעשות? מהמשנה נראה שלא. הנה, הין, מחיטה, שעורה, קוסמין, שיבולת שועל ושיפון, אפשר. אורז ודוחן, לא. מנה נמילי, מאיפה אתה לוקח את זה שאי אפשר לעשות מצות מאורז או דוחן? אמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, וכן תנא דבר רבי אליעזר בן יעקב. שלושת אלה למדו את זה מהלימוד הבא. אמר קרא, הפסוק אומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. יש כאן איזושהי השוואה בין אכילת מצה לאיסור אכילת חמץ. דורשים מזה, מהסמיכות הזאת. דברים הבאים לידי חימוץ, שהם יכולים להיות חמץ, אז אדם יוצא בהם ידי חובתו במצה. אבל יצאו אלו, אורז, דוחן, שאין בהם לידי חימוץ, אלא מה הם באים? אם הם תופחים, הם באים לידי סירחון. תכף הגמרא תדבר מה בדיוק קורה עם האורז והדוחן הזה. אומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלפי דעתם לא יוצאים ידי חובה במצה של אורז ודוחן, דלא כרבי יוחנן בן נורי. כי רבי יוחנן בן נורי אומר שדאמר אורז מן דגן הוא, ואפשר כן לאכול מצה של אורז לפי דעתו, וחייבין על חימוצו קראת. אם אכלו אורז שהחמיץ בפסח, חייבים עליו משום אכילת חמץ קראת. איפה מוצאים שזה דעתו של רבי יוחנן בן נורי? דתניא, רבי יוחנן בן נורי אוסר לאכול בפסח תבשיל שעשוי מאורז באורז ודוחן. למה? מפני שקרוב להחמיץ. מה הכוונה שקרוב להחמיץ? איבא אלו, שקרוב להחמיץ דקדימו מחמיץ, שהוא נהיה חמץ יותר מהר אפילו מחיטים וסעורים וכולי, או דילמה שהוא רק נהיה קרוב להחמיץ, אבל הוא לא מחמיץ ממש. קרוב להחמיץ אהבה, חמץ גמור לא אהבה. ולכן לפי זה, אם אדם יאכל אורז שהחמיץ, הוא לא יהיה חייב קראת על זה בפסח, כי זה לא נהיה באמת חמץ גמור. עונה הגמרא תשמע דתניא ברייתא אחרת. אמר רבי יוחנן בן נורי, אורז מן דגן הוא וחייבין על חימוצו קראת. מה אתה למד? שהאורז מחמיץ לגמרי, הוא חמץ גמור, לכן חייבים עליו קראת בפסח. למה לא הביאו את הברייתא הזאת ישר בהתחלה? כי בברייתא הזאת לא מביאים את לא מביאים דוחן, מביאים פה רק אורז. אבל בכל אופן רואים מפה לגבי אורז שהוא מחמיץ ממש, חימוץ גמור. אז אם כן, מה הכוונה שהוא קרוב להחמיץ? שהוא מחמיץ מהר יותר. ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. אדם יכול, לפי דעתו של רבי יוחנן בן נורי, לאכול מצה שעשויה מאורז. אורז לפי תוספות, והכוונה אורז שאנחנו מכירים. לפי רש"י, אורז זה גם כן סוג של דוחן. מה שהגמרא קוראת לו אורז, זה מה שנקרא בזמננו איזשהו סוג של דוחן. בכל אופן, אבל אותו אורז, לפי דעתו של רבי יוחנן בן נורי, אפשר לעשות מזה מצה, לצאת מזה ידי חובה. וכן, היה רבי יוחנן בן נורי אומר, עיסה שעשויה מצמח שנקרא קרמית, חייבת בחלה. מה זה קרמית? מה זה חלה? הכוונה קודם כל, שאם הוא עושה עיסה בגודל של עשירית העיפה, סוג של מידת נפח, לא נעריך בזה, אז הוא צריך לעשות מזה הפרשת חלה. עכשיו, מה זה קרמית? מה היא קרמית? אמר הבעיה, זה נקרא בארמית שיצניתה. מה היא שיצניתה? אמר רב פאפה, שיצניתה דמשתקחה בין הקלניתה. זה סוג של גרגירים כאלה שמצויים בין צמחים של פרג. רש"י מגדיר את זה, שזה קצח, שקוראים נילה בלשון לז. עגול הוא כן דוחן ושחור. זה לפי לשון אחת. לשון אחרת, זה נקרא אשדרנילה, ונמצאת בשיפון. טוב, בכל אופן, הדבר הזה, מי שימצא אותו, שידע שזה חייב בחלה. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם ריש לקיש, עיסה, מה שנקרא היום, מצה עשירה, שלא נילושה במים, אלא נילושה ביין ושמן ודבש, חוץ שזה גם במים, אבל בתוספת של אלה, אז אין חייבים על חימוצה, אם אכלו מזה כשזה החמיץ, לא חייבים על זה אם אכלו את זה בפסח כרת. מספר את הגמרא, יתיב רב פאפה, ורב הונא ברי דרב יהושע, שני התלמידים האלה ישבו בשיעור, קמי דרב אידי בר אבין. עכשיו רב אידי בר אבין, הוא כנראה היה עמל בתורה ימים ולילות, והוא כבר היה מאוד מאוד חלש מרוב לימוד, אז הוא קצת התנמנם, יתיב רב אידי בר אבין וגם התנמנם. בינתיים רב פאפה ורב הונא לא בזבזו את הזמן, ישבו ודיברו ביניהם. אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, שמעת פעם מה שאמר ריש לקיש, שלא חייבים כרת על מצה עשירה, כן, שנילוש היין, שמן ודבש? מה הייתה מה דריש לקיש? אז רב פאפה ענה לו, תכף אנחנו נראה ש... איך קראו לרב שלהם? רב הונא ברי דרב יהושע, איך, לא, קראו לו רב אידי בר אבין. רב אידי בר אבין היה מתנמנם, הוא לא היה רדום. ככה ישן ולא ישן, ער ולא ער, אם אתה תקרא לו הוא יענה, אבל הוא לא יכול לענות לך סברות תוך כדי שהוא מתנמנם. בכל אופן, הוא ככה הקשיב ככה, לא בקשב גמור, הוא שמע, אבל לא לגמרי היה סלול. והוא תכף דחה את ההסבר הזה שנה רב פאפה. בכל אופן, רב פאפה אמר לו, אני אגיד לך מאיפה הלימוד של ריש לקיש, אם לשו, עיסה, באותם שלושה דברים, יין, שמן, דבש, אז לא חייבים על כזה עיסה, לא חייבים על זה חמץ, לא חייבים על זה קרט בפסח בתור חמץ. מאיפה הוא למד את זה? אני אגיד לך. דאמר קרא, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצה. אז הוא דורש ככה. דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצה, חייבים על חימוצו קרט. מזה שהתורה הסמיכה בין אכילת מצה לאיסור אכילת חמץ, לומדים שמאותם סוגי דברים שאפשר לעשות מהם מצה ולצאת בהם ידי חובה בפסח, אז אם אדם יאכל את זה בתור חמץ בפסח, יהיה חייב קרט. והאיסה, השתלש אותה ביין, בשמן, בדבש, מצה עשירה. אוי, ואין אדם יוצא בידי חובתו. אתה יודע למה? דאבי עלי מצה עשירה, התורה אומרת לאכול לחם עוני של עניים. אז לכן, כיוון שלא יוצאים בידי חובת מצה, אז גם בתור חמץ לא חייבים עליה קרת, אין חייבים על חימוצה קרת. אחרי שרב פאפה אמר את הפירוש הזה, רבונה ברד רב יהושע, היה לו קושייה מברייטה. הייתי ורבונה ברד רב יהושע לרב פאפה. ברייטה אומרת ככה, כשאדם לקח איזשהו מאפה, חמץ או מצה, והוא הכניס אותו למשקה, המחה הוא, מה שנקרא שרויה, וגמאו, והוא גמא את זה ככה, את המשקה, עם המאפה, שהוא ככה יהיה יותר משרויה, כן? ממש עשה אותו, המיס אותו בתוך המשקה, והוא שתה אותו. אם המאכל הזה חמץ הוא, אז האדם ששתה את המשקה עם המאפה שנמס במשקה, חיינוש קרת, כי הוא אכל חמץ. ואם מצא הוא, ורוצה לצאת בזה ידי חובת מצא בפסח, אין אדם יצא בו ידי חובתו בפסח. כי זה לא נקרא מצא. רגע, אני לא מבין. יש לי פה דוגמה של אדם שממיס, ממחה, מאפה בתוך משקה, שלא מתאים פה הכלל שאתה אמרת מקודם, רב פאפה, שכל דבר שלא יוצאים בו ידי חובת מצה בפסח, אז לא חייבים להלכים מוצא קראת. פה אתה רואה מצד אחד שלא יוצאים בזה ידי חובה בפסח, אבל כן חייבים להלכים מוצא קראת. והאחד אין אדם יוצא ידי חובתו במצה, וחייבים להלכים מוצא קראת, כשימחו את זה. כאן, הרב התעורר, התאר בו רבידי ברבין ואמר לו, דרדקי, אתם עדיין צעירים, אני אגיד לכם מה הטעם של ריש לקיש. היינו טעם עד ריש לקיש, אתם יודעים למה אם אדם לש, עיסה ביין, שמן ודבש, והוא אכל את זה בתור חמץ, לא חייב על זה קראת, אם הוא אכל את זה בפסח, משום דאבו לאומי פירות, שמן, יין ודבש, זה מי פירות, זה מיץ של פירות. והכלל הוא שמי פירות, אין מחמיצים חימוץ גמור. אם אתה לש עיסה במי פירות, גם אם הוא מחמיץ, הוא לא מחמיץ חימוץ גמור, לכן לא חייבים על זה קרט, אם אוכלים את זה בפסח. במשנה למדנו רשימה של חששות הלכתיות במצות, שבכל זאת אפשר לאכול מהם מצה בפסח. יוצא אדם ידי חובה בדמי ובמעשר וכו'. מה הדבר הראשון מתמקדת על דמי? אני רוצה להבין. אדם שיש לו מצות שהוא עפה אותם מחיטים של דמי. דהיינו, שהוא לקח את זה מאדם שלא נאמן על מעשרות ולא הפריש על זה מעשר, שחכמים תקנו שצריך כן להפריש מעשר. איך הוא יוצא בזה ידי חובה? דמי, הוא יוצא בזה ידי חובה והלא חז אליה. מדרבנן הרי זה אסור באכילה. מהתורה זה מותר באכילה, למה? כיוון שרוב עמי הארץ בזמנם היו מעשרים, אז מהתורה, הולכים אחרי הרוב, כנראה עם הארץ כן איסר. אבל רבנן תקנו שיתנו מעשר פעם, שיתנו מעשר, למרות שיכול להיות שאיסרו, שיתנו בכל זאת מעשר. אז רבנן זה אסור באכילה, אז איך אדם יוצא בזה ידי חובה בפסח? תרץ את הגמרא, זה שרבנן אסור לאכול דמי, זה לא בכל המקרים. יש מקרים שרבנן התירו. מתי? אדם שהוא עני, מותר לו לאכול דמי, חכמים לא אסרו עליו. או כשמגיעים חיילים של המלך אל העיר או אל המושב, והחוק הוא שבני המושב או בני העיר צריכים לתת להם פרנסה בזמן שהחיילים נמצאים. אז אפשר לתת להם פרנסה גם מדמי. חכמים התירו. אז כיוון שהבן אדם הזה, אפילו אם הוא עשיר, יכול ברגע אחד להיות עני, איך הוא יהיה ברגע אחד עני? להיות עשיר זה עבודה קשה. להיות עני זה בקלות. דאי באי מפקר לנכסי. הוא יכול להפקיר את כל הנכסים שלו ברגע אחד, אבל לעני. ואוכל דמי, לעני הרי מותר לאכול דמי. אז לכן, אשתנה מחזי לי. גם אם הוא לא יפקיר, כבר עכשיו זה גם כן ראוי לו הדמי, ולכן הוא יוצא בו ידי חובה. כיוון שיש לו אפשרות שזה יהיה מותר לו, כבר הוא יוצא בזה ידי חובה. איפה המקור שעני מותר לו לאכול דמי? נתנן, מאכילים את העניים דמי, ואת האכסניה דמי. אכסניה, כמו שאמרנו, זה חיילים של המלך, שבאים אל העיר, ובני העיר צריכים לפרנס אותם. אפשר לתת להם לאכול מדמי. אמר רב הונה, שהאמת היא שאנחנו פוסקים כמו בית הלל, אבל בית שמאי חולקים. תנה, בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי, אבל בית הלל הם אלה שאומרים שמאכילים, ואנחנו פוסקים כמותם. מה עוד? למרות שיש פה חשש, בכל זאת יוצאים בו ידי חובת מצה בפסח, במשנה למדנו מה הדין לאכול מצה של מעשר ראשון. אז בתחילת המשנה היה כתוב, שאם הפרישו תרומה ממעשר ראשון, אפשר לצאת ידי חובה במצה של מעשר ראשון כזאת, אבל אם לא הפרישו תרומה, אי אפשר לצאת בזה ידי חובה. ולכאורה שני הדברים האלה הם פשוטים. מה זה מעשר ראשון? בעל השדה שצריך להפריש תרומות ומעשרות, איך הולך הסדר? קודם כל נותן תרומה גדולה לכהן, אחרי זה נותן מעשר ראשון ללוי. הלוי שקיבל מעשר ראשון צריך גם לתת תרומה מהמעשר ראשון הזה, נותן עשירית לכהן. אם כן יוצא שמעשר ראשון מפרישים פעמיים תרומה, פעם אחת ביחד עם כל התבועה שהפרישו תרומה גדולה, אחרי זה מהמעשר ראשון באופן מיוחד מפרישים תרומת מעשר. עכשיו, המשנה בעצם מלמדת אותנו דבר שהוא לכאורה מאוד פשוט. המשנה אומרת שהמעשר ראשון הזה, שבעצם דרך אגב, הוא חולין רגילים אחרי שמפרישים ממנו תרומת מעשר, הלוי יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. מתנה ללוי. אז בעצם המשנה מחדשת שני דברים שהם לכאורה לא חידוש. קודם כל, אם יפרישו תרומה מהמעשר ראשון, אפשר לעשות מזה מצה, פשוט. אם לא יפרישו תרומה, אי אפשר לעשות מזה מצה. זה גם פשוט. אז מה בעצם המשנה באה לחדש כאן בשתי ההלכות שהיא מביאה במשנה? במסקנה הגמרא מבארת, אנחנו נעשה עכשיו סדר בעזרת השם, גם על החלק הראשון במשנה וגם על החלק השני. מה החידוש בזה שאם ניטלה תרומה יוצאים ידי חובה, לכאורה זה פשוט. ומה החידוש בזה שאם לא ניטלה תרומה מהמעשר ראשון, לא יוצאים ידי חובה, זה גם כן פשוט. אני נעשה סדר. כמו שאמרנו, דבר ראשון נותנים תרומה, אחרי זה נותנים מעשר ראשון. הסדר הזה הוא חשוב מאוד, התורה אומרת שכך צריך לעשות. על תרומה כתוב ראשית, זה צריך להיות ראשון. עכשיו, צריך לדעת, תבועה, כשהיא צומחת, היא לא מחויבת עדיין במעשרות, בתרומות ומעשרות. רק מתי היא מתחייבת? כשקוצרים את התבועה, מפרידים את המוץ, את הקליפות, הכל מפרידים, את כל הפסולת, ונשארים גרגירי תבועה, גרגירי חיטה, גרגירי שעורה וכדומה. אחרי זה הולכים, לוקחים את כל הגרגירים, עושים מהם ערימה. זה נקרא גורן. ואחרי זה מחליקים את הערימה הזאת, זה נקרא מרוח. ואז זה גמר המלאכה, ומאז זה נהיה מחויב במעשרות. עכשיו, בגמרא מגדירים את זה כשני שלבים. יש בשיבולים, ויש בקרי, הכוונה בערימה. בשיבולים, זה לפני שהיה גמר המלאכה של התבועה, זה עדיין לא היה מחויב במעשרות. בשיבולים, זה בשיבולים. עכשיו, בקרי, זה הכוונה שכבר היה גמר המלאכה, וזה כבר היה מחויב במעשרות. עכשיו, הגמרא מוקימה על שני הדינים במשנה, גם לגבי מעשר ראשון שניטלה תרומתו, וגם מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, שני מדובר על אותו מקרה בדיוק. דהיינו, בעניין הזה, שהפרישו תרומת מעשר מהמעשר ראשון הזה. מה לא הפרישו? לא הפרישו תרומה גדולה. אז לכן, כשהמשנה בהתחלה אומרת שיוצאים ידי חובה במצה של מעשר ראשון שניטלה תרומתו, על איזה תרומה מדברים פה? תרומת מעשר, ניטלה תרומתו. תרומה גדולה לא ניטלה. וכשכתוב בסוף במשנה שלא יוצאים ידי חובה במעשר ראשון, שלא ניטלה תרומתו, על איזה תרומה מדובר שם? לא על תרומת מעשר, תרומת מעשר כן ניטלה. תרומה גדולה לא ניטלה. זאת אומרת שבעצם גם כאן וגם כאן הפרישו תרומת מעשר, אבל לא הפרישו תרומה גדולה. ובכל זאת, בחלק הראשון שבמשנה יוצאים ידי חובה בכזאת מצה, ובחלק השני לא יוצאים ידי חובה בכזאת מצה. מה ההבדל? אז הגמרא בסוף אומרת את המסקנה הפשוטה. בחלק הראשון במשנה מדובר שהלוי כשהוא בא לקחת את המעשה ראשון שלו לפני תרומה גדולה, הוא לקח את זה, לפני שהפריש תרומה גדולה, הוא לקח את זה כשעדיין התבואה לא הייתה מחויבת במעשרות. אלא זה עדיין היה שיבולים. לכן, מכיוון שזה עדיין לא היה מחויב בתרומות ומעשרות, אז התבואה שלו מספיק, המעשר ראשון מספיק שהוא ייתן מזה תרומת מעשר, לא צריך לתת גם תרומה גדולה. אבל אם הלוי בא לקחת מעשר ראשון מהבעל השדה, אחרי שהתבואה כבר הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, אז אם נתנו לו מעשר ראשון לפני שהפרישו תרומה גדולה, הלוי יצטרך גם לתת תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. זה המסקנה. אז אם כן, כשהמשנה בהתחלה כותבת שיוצאים מדי חובה במצה של מעשר ראשון שהפרישו ממנו תרומה, שנתלה תרומתו מדובר, שהלוי לקח את זה מבעל השדה, כשזה עדיין לא היה מחויב בתרומות ומעשרות, לכן מספיק שנותן תרומת מעשר, והוא יכול לצאת מזה ידי חובה. מה שכתוב בחלק השני, בסוף המשנה, שאם אדם יש לו מעשר, מצות ממעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, הוא לא יצא בזה ידי חובה, איזה תרומה לא נתלה? תרומה גדולה. התרומת מעשר כן נתלה, למה בכל זאת הוא לא יוצא בזה ידי חובה? כי מדובר שהלוי לקח את המעשר ראשון כשכבר התבואה הייתה מחויבת במעשרות, ואז הוא כבר מחויב גם לתת תרומה גדולה, ואם הוא לא נותן תרומה גדולה, הוא לא יוצא בכזה מצא ידי חובה בפסח. זה מה שאומרת הגמרא. למדנו במשנה שיוצאים ידי חובה ממצא שנאפתה ממעשר ראשון שנתלה תרומתו. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון שנתלה תרומתו, חולין אבי. זה מתנה ללוי, אבל זה חולין רגילים, אין שום סיבה שלא יצא בידי חובת מצא בפסח. מתרצת הגמרא לא צריכה שיקדימו הלוי לבעל השדה וביקש ממנו את המעשר ראשון כשהתבואה הייתה עדיין בשיבולים ולא הייתה עדיין מחויבת במעשרות. ונתלה ממנו, מה שכתוב שנתלה תרומתו, לא הכוונה שכל התרומות נתלו, רק תרומת מעשר נתלה ממנו, אבל לא נתלה ממנו תרומה גדולה. טוב? אז למה באמת הוא יצא ידי חובה? מאיפה המקור לזה? שאם אדם לקח מעשר ראשון, לפני שהתבואה הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, הוא לא צריך להשלים את התרומה הגדולה, אלא מספיק שנותן תרומת מעשר, הוא כדי רבי אבאו. הוא דרש את זה מפסוק. דאמר רבי אבאו, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, מעשר ראשון שהלוי הקדימו לבעל השדה ולקח את המעשר ראשון כשהתבואה עדיין הייתה בשיבולים, ולא הייתה מחויבת עדיין בתרומות ומעשרות, פטור הלוי מלתת תרומה גדולה. שנאמר, פסוק אומר ללוי שהוא צריך להפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. רק מעשר אחד מן המעשר אמרתי לך להפריש, תרומת מעשר, ולא גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר מן המעשר. בסדר גמור? אז אם כן יש לנו מקור מהפסוק, ללוי שלקח מעשר ראשון מתבואה שעדיין לא הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, שמספיק שנותן תרומת מעשר, הוא לא צריך גם לתת את התרומה הגדולה שעליה הוא דילג, את זה הוא לא יצטרך לתת לכהן. אמר לי רב פאפה לאבאיה, הרי אני יודע שכל זה מדובר דווקא כשהלוי לקח את התבואה כשעדיין לא הייתה מחויבת, הוא לקח את המעשר ראשון מתבואה שעדיין לא הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, שזה היה בשיבולים. אבל אם זה כבר היה קרי, הכוונה שזה כבר היה הרמה, כבר היה מרוח, אז גם אם הלוי הקדים ולקח מעשר ראשון לפני שהפרישו תרומה גדולה, הוא יצטרך חוץ מתרומת מעשר לתת גם תרומה גדולה. אני שואל את השאלה למה? אם הפסוק אומר שצריך לתת רק, שהלוי צריך לתת רק מעשר אחד מן המעשר שהוא קיבל, אז למה אם הוא יקדים? אז אם כן שואל רב פאפה, אלא מעתה, אפילו יקדימו בקרי, נמי להיפטר. גם אם הוא יקדים את הכהן ולקח מעשר ראשון לפני שהכהן קיבל תרומה גדולה, גם הוא יהיה פטור מלהפריש על המעשר ראשון שלו בנוסף לתרומת מעשר גם תרומה גדולה. אמר לי אבאיה, עליך בשביל השאלה שלך, אמר קרא, מכל מתנותיכם, אומרת התורה ללוויים, תרימו לא רק מעשר אחד, אלא את כל תרומת השם. זאת אומרת, יש כאן פסוק שמדבר על זה שהלוי כן צריך לתת את כל התרומות, גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. אז יש לנו פה מצד אחד פסוק שאומר לתת רק מעשר אחד מן המעשר ללוי. הלוי רק צריך לתת מעשר אחד מן המעשר. מצד שני כתוב שהלוי צריך לתת גם את התרומה וגם את התרומת מעשר. איך זה מסתדר? אז אבאיה בעצם אמר שיש הבדל מאוד פשוט. אם התבואה כבר הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, ואז במקום שיתנו לכהן את התרומה הגדולה, בא לוי ודילג והקדים, לקח מעשר ראשון קודם, אז הוא יצטרך להשלים את התרומה הגדולה, וגם תרומת מעשר מהמעשר ראשון שהוא קיבל. אבל אם הוא בא ולקח את המעשר ראשון, כשהתרועה עדיין לא הייתה מחויבת תרומות ומעשרות, אז נכון שהוא דילג, ולפני שנתנו תרומה גדולה לכהן, הוא כבר לקח את המעשר ראשון שלו, בכל זאת לא יצטרכו להשלים, הוא לא יצטרך לתת לכהן עכשיו תרומה גדולה, אלא מספיק שייתן תרומת מעשר. עכשיו, למה? כי יש שני פסוקים, פסוק אחד אומר שצריך לתת את כל תרומות השם, זה מדבר על מה? כשהלוי קיבל מעשר ראשון מתבואה שהייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, ומה שהפסוק אומר לתת רק מעשר אחד, זה מדובר כשהלוי לקח את המעשר ראשון שלו מתבואה שלא הייתה מחויבת עדיין בתרומות ומעשרות, וזה מה שמתרץ אביי. מה ראית? הרי יש לנו שתי פסוקים, פסוק אחד אומר שהלוי צריך לתת גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר, ופסוק אחד אומר שמספיק שהוא ייתן רק תרומת מעשר. למה אתה אומר שאם זה בשיבולים מספיק שהוא נותן רק תרומת מעשר, ואם זה בקרי הוא צריך לתת גם תרומה גדולה? תראה את מה, ההסבר זה מאוד פשוט, היי ידגן והי לא ידגן, ידגן הכוונה נהיה קרי, נהיה הרמה, זה כבר היה גמר מלאכה, וזה עדיין לא היה גמר מלאכה. זאת אומרת, אם התבואה כבר הייתה מחויבת בתרומות, כי היית חייב לתת תרומה גדולה לכהן, ואתה לא נתת לו תרומה גדולה, ואז הגיע לוי, הבאת לו מעשר ראשון, אז מה זאת אומרת הבאת לו מעשר ראשון? בתוך המעשר ראשון שהוא קיבל, יש כאן חלק מסוים שהיית צריך לתת אותו תרומה גדולה לכהן. דילגת על זה, אין בעיה, הוא יצטרך להשלים את זה. אז הוא יצטרך לתת גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר, אבל היי לא ידגן. מתי מספיק שהוא נותן רק תרומת מעשר? כשהוא לקח את המעשר ראשון שלו, עדיין התבואה לא הייתה מחויבת בתרומה בכלל, לא הייתה מחויבת עדיין בתרומות ומעשרות, כי לא היה גמר המלאכה. הרי התבואה מתחייבת בתרומות ומעשרות רק מתי שמסתיים את המלאכה בשדה. אז מכיוון שככה, כשהוא לקח את המעשר ראשון שלו, זה לא היה מחויב עדיין בתרומה גדולה, מה זה כן מחויב? בתרומת מעשר, מספיק שהוא ייתן את זה. ואם כן, מה שהמשנה אומרת בחלק הראשון, שיוצאים מדי חובה במצע של מעשר ראשון שנתלה תרומתו, הכוונה שרק תרומת מעשר נתלה ולא תרומה גדולה, ויוצאים בזה ידי חובה. ומה שבמשנה כתוב אחר כך, שלא יוצאים מדי חובה במצע מתרומת מעשר שלא נתלה תרומתו, זה הכוונה שתרומת מעשר נתלה, אבל תרומה גדולה לא נתלה. ולמה לא יוצאים בזה ידי חובה? כי מדובר שהתבואה כבר הייתה מחויבת בתרומת ומעשרות, וזה בחלק השני שידגן, שעל זה נאמר תרימו את כל תרומת השם, צריך לתת גם תרומה גדולה. ומכיוון שלא נתלה תרומה גדולה ממנו, אז היא לא יוצאים בזה ידי חובה, כמו שהגמרא מיד תסביר את זה, שזה החידוש בחלק השני במשנה. אבל לפני כן, אנחנו מביאים את אותם דברים שנשארו ברשימה של מצות שעשו אותם מדבר כזה, שיש בו איזשהו חשש הלכתי, ובכל זאת יוצאים בו ידי חובה. מעשר שני והקדש שנפדו. יוצאים מדי חובה במצע שאם ממעשר שני או מהקדש, שפדו את המעשר שני או את ההקדש. ואם כן, זה יצא לחולין. אז שואלת הגמרא פשיטה, ברור שאפשר אם כן לצאת בזה ידי חובת מצע. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, שנתן כשהוא פדה רק את הקרן. כמה שזה שווה? כלומר, היה לו תבואה של מעשר שני או של הקדש, ששווה, נאמר, $1,000, הוא נתן רק $1,000. כשהוא בא לפדות את המעשר שני, שם $1,000, אמר שהקדושה של המעשר שני תעבור ל-$1,000. כשהוא בא לפדות מהגזבר את ההקדש, נתן לגזבר $1,000, ובא לפדות עם זה את התבואה של ההקדש. אבל הוא לא נתן את החומש. צריך להוסיף עוד חומש על התבואה הזאת, על ההקדש או על המעשר שני. כשבן אדם פודה את ההקדש שהוא בעצמו הקדיש, או את המעשר שני שלא בעצמו, הוא צריך גם להוסיף חומש. אז אם כן, פה מדובר שהוא לא נתן עדיין את החומש. בכל זאת מחדש את המשנה שהקדושה יצאה מההקדש או מהמעשר שני, וזה שהבן אדם צריך להוסיף חומש, זה חוב שהוא צריך עדיין לשלם. וכמה שמלן, ואין החומש מעכב את הפדיון, אלא זה חוב שהוא צריך באמת לתת, אבל הוא יצא ידי חובה במצע, כי המצע הזאת היא חולין. זה פדוי. וכן למדנו במשנה, הכהנים יוצאים ידי חובתם במצע שעשויה מחלה או ובתרומה, שיהיה תגמר הפשיטה. למה שלא יצאו בזה ידי חובה? מתרצת הגמרא, יש פה חידוש. כי זה מצע שמיועדת לכהנים בלבד. מהו דתימה? מצע שווה לכל אדם בעינן. צריך שזה יהיה מצע כזאת שגם ישראל יכול לאכול ממנה, לא רק כהן. לעומת זאת, תרומה וחלה, רק כהנים יכולים לאכול. כמה שמלן מצות, מצות ריבה. התורה כתבה מצות כמה וכמה פעמים, ויש פעם אחת לפחות שהמילה מצות מיותרת. זה בא לרבות שגם מצה שלא כל אחד יכול לאכול, אלא רק כהנים, בכל זאת, כהנים יכולים לצאת בידי חובה. כאן הגמרא עוברת לבאר את החידוש ברשימת הדברים שהמשנה הביאה שבהם לא יוצאים ידי חובת אכילת מצה בפסח. אבל לא יוצאים ידי חובת מצה באדם שאוכל מצה מתבואה של טבל, שלא יפרישו ממנה בוודאי לא תרומות ולא מעשרות. שאת הגמרא פשיטה, איך אתה רוצה שהוא יצא מזה ידי חובת מצה? זה הרי אסור מהתורה באכילה. מתרצת הגמרא לא צריכה, המשנה לא הייתה צריכה לחדש את האיסור, אלא במקרה שמהתורה לא חייבים בכלל להפריש תרומות ומעשרות. בטבל שהוא רק טבול מדרבנן, הוא רק נהיה טבל מדרבנן, כי מהתורה הוא לא חייב בתרומות ומעשרות. באיזה מקרה זה מדובר? כגון שזרעו בעציץ שאינו נקוב, הוא לקח כלי, מילא אותו באדמה וזרה בו. תבואה למשל, התבואה שצומחת באותו כלי שאין בו שום נקב, מהתורה פטורה מתרומות ומעשרות. מדרבנן היא חייבת, ומדרבנן זה טבל. וחכמים אסרו לאכול מצה, גם לא יצא ידי חובת אכילת מצה שנעשתה מטבל שהוא טבל מדרבנן. וכן אדם לא יצא ידי חובה בפסח אם הוא אוכל מצה במעשה ראשון שלא נתלה תרומתו. שואלת הגמרא פשיטה, הגמרא הבינה בהתחלה שזה הכוונה שלא נתנו בכלל תרומה על המעשה ראשון הזה. מתרצת הגמרא כמו שכבר ביארנו, לא צריכה, מדובר פה שהקדימו בקרי. הלוי הקדים לקחת את המעשר ראשון לפני שהכהן קיבל תרומה גדולה, כשכבר התבואה הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות. ואם כן, מדובר פה שהלוי נתן תרומת מעשר, אבל הוא לא נתן תרומה גדולה. אבל המקרה הזה שהתבואה כבר הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, כשהוא לקח את המעשר ראשון שלו, הוא כן חייב לתת גם תרומה גדולה. מה הוא דתימה? כדי אמר לרב פאפה לאביי בשאלה, שכשאביי הביא לו את הפסוק, והרימותם ממנו תרומת השם רק מעשר אחד מן המעשר, אז הוא שאל אותו, אז אם כן גם במקרה שהלוי הקדים את הכהן ולקח מעשר ראשון לפני תרומה, אפילו שזה כבר היה מחויב בתרומות ומעשרות, כשזה כבר היה גורן, כבר היה קרי, כבר היה הרמה, אז זה אמר לו, אז הייתו חושבים כמו השאלה הזאת, כי כתוב מעשר אחד מספיק לתת, אז הוא פה הרי נתן כבר תרומת מעשר, רק תרומה גדולה הוא לא נתן. כמה שמלה נתנה כדי שני לי, כמו שהבאי תירץ, שיש פסוק נוסף, ששם כתוב את כל תרומת השם הצריכים הלוויים לתת, גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר, שאם הוא לקח מעשר ראשון לפני שנתנו מהתבואה הזאת תרומה גדולה, הוא דילג על התרומה הגדולה, אז הלוי צריך להשלים את זה, באיזה מקרה זה מדובר, כשזה כבר היה קריק, כשזה כבר היה רימה. אז כאן, החלק השני במשנה מדובר, שהלוי לקח את המעשר ראשון שלו מתבואה כזאת שכבר הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, לכן לא מספיק שנותן תרומת מעשר, הוא צריך גם להשלים את התרומה הגדולה שהוא דילג עליה, ועד שייתן תרומה גדולה לא יוצא ידי חובה. אם כן, מה שהמשנה אמרה קודם שהלוי יוצא שיוצאים ידי חובה במעשר ראשון שנתלה תרומתו, הכוונה נתלה רק תרומת מעשר, לא תרומה גדולה. מה שכתוב כאן שלא יוצאים ידי חובה במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, גם כאן הכוונה מעשר ראשון כן נתלה, תרומה גדולה לא נתלה. כאן הכוונה שלא נתלה תרומה גדולה ממנו, אבל תרומת מעשר כן נתלה. ברשימה במשנה של אותם דברים שלא יוצאים בהם ידי חובה, מצא, זה ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו וכו'. שאת הגמרא פשיטה, בוודאי שאדם לא יכול לצאת ידי חובה במצא, ממעשר שני, אם זה לא בירושלים, או מהקדש, אם זה לא נפדה, ודאי שהוא לא יכול לצאת מזה ידי חובה. מתרץ לגמרא לעולם דנפדו. ודאי פדו את זה. רק מה? מה היא לא נפדו? שלא נפדו כהלכתם. איזה? אז תלוי. במעשר שני צריך לפדות על גבי מטבע שיש עליו צורה. כי כתוב, הצרת הכסף בידיך. פה מדובר שהוא פדה על גבי הסימון. חתיכת כסף שאין עליה צורת מטבע. דרחמנה אמר, וצרת הכסף. צריך לפדות את המעשר שני בכסף, בדבר שיש בו צורה. ולכן זה לא יהיה פדוי, אז אי אפשר לצאת ידי חובת מצה בכזה תבואה, במצה שעשויה מכזה תבואה. והקדש, באיזה מקרה הוא לא חילל את זה כמו שצריך, שחיללו על גבי קרקע ולא בכסף. כשמחללים הקדש צריך לחלל את זה על גבי כסף. דרחמנה אמר ונתן הכסף וקם לו. כשאתה בא לפדות מהגזבר של ההקדש, תבואה של הקדש, אתה צריך לפדות את זה על ידי כסף. ופה מדובר שהוא פדה את זה על ידי קרקע, לכן זה לא נפדה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. היית יכול לומר שיוצא אדם ידי חובתו של אכילת מצה בלילה הראשון של פסח בטבל שלא נתקן. מצה שנאפתה מתבואה של טבל, דיינו מתבואה שלא הפרישו מן התרומות ומעשרות. רגע, אבל מה כתוב כאן טבל שלא נתקן? מה, יש טבל שכבר תקנו אותו? כל טבל נמיה לא נתקן, אלא בטבל שהתחילו להפריש מן התרומת ומעשרות, אבל לא את כל התרומ... לא את כל המעשרות הפרישו, שלא נתקן כל צורכו, למשל, שהתחילו את התהליך, מהתבועה צריך לתת תרומה גדולה, מדובר פה שכבר נתלה ממנו תרומה גדולה, אבל, ולא נתלה, לא נתלה ממנו תרומת מעשר, מדובר פה למשל על מעשר ראשון שקיבל הלוי, שכבר לקחו מהתבועה שם תרומה גדולה, אבל הוא מהמעשר ראשון שלו לא הפריש תרומת מעשר לתת לכהן. הייתי חושב שהוא יצא בזה ידי חובת מצה בפסח. וכן, מקרה נוסף, שבעל השדה הפריש תרומה גדולה, הפריש גם מעשר ראשון, אבל לא הפריש מזה מעשר שני. לא הפריש מעשר שני, ואפילו אם הוא כבר הפריש את כל התרומות ומעשרות. רק מדובר פה באותם שנים שבמקום מעשר שני צריכים לתת מעשר עני, והוא לא הפריש מעשר עני. מניין שזה נקרא עדיין טבל, עד שהוא לא סיים להפריש, הבעל השדה לא הפריש, לא סיים להפריש, או שלא משנה אם זה דווקא בעל השדה, לא משנה, אם לא סיימו להפריש מהתבועה הזאת את כל התרומות ומעשרות כדת וכדין, עדיין יש לזה שם של טבל. אני הייתי חושב שיוצאים בזה ידי חובת מצה בפסח, שיוצא אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן לגמרי. תלמוד לומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. איזה סוג מצה אני רוצה שאתה תאכל? מי שאיסורו של המצה הזה היה, אם הוא היה מחמיץ, כל האיסור כאן היה רק איסור אחד. זאת אומרת, מדובר פה על קמח, על עיסה, שהיא כשרה כדת וכדין, רק יש בה בעיה אחת. אם זה היה חמץ, זה היה הבעיה היחידה שהיה בה. שכל האיסור שלו זה משום בעל תאכל עליו חמץ. יצא זה טבל, שגם אם הוא לא היה קשור לפסח, גם אם לא היה קשור למצה, יש פה בעיה בעצם העיסה, שאין איסורו משום בעל תאכל חמץ, אלא משום בעל תאכל טבל, כי לא הפרישו ממנו את כל התרומות ומעשרות כדת וכדין. רגע, יצא זה שאין איסורו משום בעל תאכל חמץ? למה? בגלל שזה טבל, אז אין פה איסור שבעל תאכל חמץ? ודאי, יש איסור של טבל ויש גם איסור שבעל תאכל חמץ, ואיסור עד החמץ להיכן נזלה. לאן הלכה איסור של חמץ אם יש כאן גם איסור של טבל? מה, הוא לא יעבור על איסור חמץ בגלל שיש פה איסור של טבל? אמר רב ששת, המני רבי שמעון היא. הברייתא הזאת היא באמת סוברת? כן, אם זה טבל שלא הפרישו מן התרומות ומעשרות ויש איסור של אכילת התבועה הזאת בגלל שהיא טבל, אין עליה גם את האיסור של, 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 של חמץ. כי הברייתא הזאת הולכת כמו דעתו של רבי שמעון דאמר, שאם יש כבר איסור על התבועה הזאת, אז לא חל עליה איסור נוסף, לא חל עליה איסור חמץ, אין איסור חל על איסור. אז כאן, איסור חמץ לא חל על התבועה הזאת, כי כבר יש עליה איסור של טבל. איפה מצאנו את דבריו של רבי שמעון? דתניא, רבי שמעון אומר, אדם שאוכל ביום כיפור בשוגג חייב קורבן חטאת, אבל האוכל נבלה ביום הכיפורים, אם מה שהוא אוכל זה נבלה, פטור מחטאת. למה? כי כבר חל על הבשר הזה איסור של נבלה, ואין איסור יום הכיפורים, חל על איסור של נבלה. זה הסבר אחד. למה הברייתא אומרת שאין איסור חמץ, אלא יש רק איסור, כשכבר יש איסור טבל? כי זה דרך לפי רבי שמעון שאיסור חמץ לא חל על התבועה הזאת, שכבר יש עליה איסור של טבל. רבי נעמה, אפילו תימא רבנן, אפשר לומר שהברייתא הזאת הולכת גם לפי רבנן שחולקים על רבי שמעון, והם סוברים שאיסור כן חל על איסור. בכל זאת, מה הברייתא מתכוונת לומר? שאין יוצאים מדי חובת מצה, אלא במי שאיסורו משום בעל תאכל חמץ בלבד. לא הכוונה רק משום בעל תאכל חמץ. שאין פה איסור של בעל תאכל חמץ, כי יש פה איסור של טבל. אלא כל מה שיוצאים מדי חובת מצה, זה בכזה סוג תבועה, שאם הוא היה חמץ, כל האיסור שלו היה רק בעל תאכל חמץ. יצא זה טבל, איסור חל האיסור. יכול להיות שאפילו שזה טבל יהיה על זה גם איסור של חמץ. אבל אין איסורו רק משום בעל תאכל חמץ בלבד, אלא יש בו גם איסור אף משום בעל תאכל טבל. על הדבר הזה, אי אפשר לצאת ידי חובת מצה, שגם אם זה לא חמץ, אם יש כאן איזשהו איסור אחר, איסור של טבל, אפילו אם זה לא החמיץ, אלא זה מצה, לא יוצאים בו ידי חובה בפסח. ככה גם מנסה להתארד, שבעצם מה שכתוב, שאין איסורו משום חמץ, הכוונה חמץ בלבד. שואלת הגמרא, אבל לא כתוב בלבד. מידי בלבד כתיב? כתוב, אלא במי שאיסורו משום בעל תאכל חמץ. אבל אם אין איסורו משום בעל תאכל חמץ, אין יוצאים בו ידי חובה בפסח. אז כאן, הרי, יש איסור של טבל, אז אין איסור חמץ. כך נראה מדברי הברייתא. דברי הברייתא נראה שאם יש כאן איסור טבל על התבועה הזאת, אז גם אם זה יחמיץ, אם אדם יאכל את זה, הוא לא יחייב כרת משום אכילת חמץ. למה? כי יש פה כבר איסור טבל, ואין איסור חל על איסור. אז אפשר להסביר שזה כמו דעת רבנן, ותגיד שדווקא אם האיסור פה זה רק איסור חמץ בלבד, אז בפסח, אם זה לא היה חמץ, יוצאים בידי חובה. אבל אם יש פה חוץ מאיסור חמץ, גם איסור טבל, אז אפשר להסביר שזה הכוונה בברייתא, כי כתוב שם שיוצאים ידי חובת מצה דווקא במי שכל האיסור שלו זה רק משום בעל תאכל חמץ. וכאן שהאיסור הוא גם משום טבל, לא יוצאים בו ידי חובה, אלא מחוותא כדרב ששת, שהברייתא הזאת הולכת כמו דעתו של רבי שמעון, שמכיוון שיש כאן חיוב של טבל, איסור של טבל, לא חל על התבועה הזאת איסור של חמץ. ומכיוון שככה, גם אם זה לא היה חמץ, אלא זה אדם הלך עפה מצות מתבועה של טבל, הוא לא יוצא בזה ידי חובה. כי התורה אומרת, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. דווקא מצה כזאת, שכל האיסור שהיה יכול להיות בזה, אילו הייתה נהיית חמץ, היה איסור חמץ. אבל אם גם בלי חמץ, יש פה איסור של טבל, ממצה כזאת אדם לא יכול לצאת ידי חובה בליל הסדר, ועד כאן דף למד ה'.